בעבודה קשה, אבל מאומצת, את נשמעת אישה טובה ואיכותית ומוצלחת, ולכן אני מבקש, אני מבקש שתבצעי את זה. את יכולה להגיע למצב שבו את יכולה חד משמעית לאהוב את קלתך, ואז להגיע למערכת יחסים תקינה גם עם בנך. אנחנו חייבים לסיים, אז נשמע צלילים בקצרה ונשוב. אני מקיים את הבטחתי ונותן את מספר הטלפון האישי שלי לשוחח איתי במהלך היום לבקשת מאזינים רבים. מספר הטלפון 053-41-71-601, 053-41-71-601. זהו מספר הטלפון שלי, אליו תוכלו להתקשר במהלך היום בכדי להתייעץ, או לחילופין לקבוע פגישה אם יהיה זמן, כי באמת אני נורא נורא עמוס בזמן הקרוב, אבל אולי למקרים מאוד מאוד דחופים. אבל תעשו לי טובה, תאמינו בעצמכם, תאמינו בשינויים. אני דרך המשפחה המדהימה הזו, משפחת מדברים מהלב, המון משפחות התאחדו, המון משפחות שהיו מאוימים בריסוק, בפרידה, בפירוק, נמנעו מהדבר הזה. המון זוגות חזרו, אני אומר לכם את זה באמת מקירות ליבי, אין לכם מושג כמה אנשים כמוכם שיושבים ומקשיבים לי בכוח אדיר, ולא מעט ממכם שיושבים ומקשיבים כעת יודעים בדיוק על מה אני מדבר. יושבים אנשים כעת ומקשיבים בביתם, מהנהנים בראשם כאות הסכמה ואומרים נכון, אנחנו עשינו את התהליך, את השינוי המדהים הזה, כי רק החלטנו שאנחנו רוצים לצאת למלחמה, מלחמה אמיתית, כדאית, צודקת, תקופתית, בהחלט משתלמת. אנחנו נוותר על הצלילים, מכיוון שיש המוני מאזינים, מאזין נוסף. הלו?
הלו?
כן, שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה, כן אדוני.
אני מתחבר לרב שאמר, קודם כל יישר כוח לרב.
ברוך תהיה.
אני מחכה כל השבוע לשמוע את הרב, לפתרונות שהרב נותן בצימאות. עכשיו אני גם מרגיש שהרב, המילים יוצאים לו מהלב, נכנסים אל הלב גם.
מדברים מהלב? זו שם התוכנית, מה לעשות?
מדברים, אבל גם נכנס אל הלב.
זה מתמטיקה.
מילה ומילה, כן. טוב, לענייננו כבוד הרב. לי יש בעיה קצת דומה לגברת שדיברה קודם.
כן.
יש לי כמה בנות ובן יחיד. אני הענקתי לכולם את מלוא אהבתי ויכולתי מכל הבחינות, דאגתי להם, ואני אדם שיש לו לתת אהבה להרבה אנשים, לכל העולם.
כן.
וברוך השם, אני נכונתי במציאת חן בעיני כולם.
ברוך השם.
ברוך השם, איפה שאני הולך, השכנים, חברים לעבודה, אני לא רוצה להחמיא לעצמי, אבל עובדה קיימת. אני אומר את זה בגלל דווקא עם הבן, שלתתי לו הכל, מכל הבחינות, באהבה, בלהכין אותו לחיים, בישיבות הכי טובות, הוא ניתק מגע לגמרי, איתי ועם כל המשפחה. ואני לא יודע מה הסיבה. עכשיו, להזכירך כבוד הרב, אם אתה זוכר, התייעצתי איתך לפני 3 חודשים שהנכד שלי יתארס, אם להזמין אותו או לא. אם הרב זוכר, אמר לי קודם כל תניח את הרוסים בצד. כבוד הרב זוכר אולי?
שוחחתי עם עוד כמה אנשים מאז, אז אני זוכר משהו סדוק. כן.
כן. אז ברוך השם, עכשיו הנכד גם מתחתן אחרי פורים.
כן.
אז אני לא יודע איך לתאג עם הבן, אני מאוד אוהב אותו, ואני יודע שהוא גם אוהב אותי, הוא עציל נפש, הוא בן תורה אמיתי, הקים משפחה לתפארת, אבל אני לא מבין למה הוא ניתק מגע עם כל המשפחה. עכשיו עוד נקודה שאני רוצה להוסיף לרב, למלא את הפאזל, אני גם הולך לשמוע כל שבוע של הרב מאוד מאוד גדול בבני ברק, התייעצתי איתו.
נו.
אמרתי לו, כבוד הרב, כך זה כך הסיפור שלי. ויש לי הרבה אהבה לתת, ואני בטוח שהוא אוהב אותי, ואפילו חלק מהילדים שלו לא מכירים אותי, ואני לא מכיר אותם, וזה מאוד כואב לי. הוא היה עמום, חשב 5 דקות, היה בתדמה, אמר לי, אני מציע לך, תתקשר אליו, תגיד שאתה אוהב אותו. אמרתי לו, אני מוכן. אז מה כבוד הרב אומר למה לעשות?
יורשה לי לשאול את אדוני, בן כמה הוא, שהוא מחתן כבר נכדים, נשמע קולך צלול, בהיר, אחד, ואתה מספר שאתה מחתן כבר נכד או נכדה.
כן, עוד 181, אבל אני אומר לכולם 18.
זה באמת יותר נשמע כך. תשמע, גם, גם
הכל,
צעיר...
הכל, הכל, הכל בזכות הרטינה.
כן, ברוך השם. אז קודם כל...
הרטינה ממלא אותי לגמרי, באנרגיות חיוביות.
בלי עין
הרע. ולהמשיך לתת כל הזמן.
תקשיב, ידידי. אסור לומר ידידי על אדם שיכול להיות לא רק אבא שלי.
אני מרגיש בגיל של כבוד הרב, בכמה כבוד הרב.
זה נדבר בינינו, לא בשידור. אבל צעיר ממך בכמה שנים.
הרב מדבר לא בגיל מבוגר, אבל באיש זקן, בעל ימים, בחוכמה.
טוב, יישר כוח. עכשיו תראה אדוני, לענייננו. אני, את מה שאמרתי בחריפות לאותה גברת, אני אומר לך את זה, כי יש נקודות ומצבים וזמנים שההתחנחנות מיותרת. יש זמנים, אתה יודע, שהבן שלך עכשיו רוצה לאכול שוקולד, אתה אומר לו, תשמע, לא כדאי, זה לא בריא. אבל כשהילד שלך עכשיו רץ לכביש סואן והוא בסכנת חיים, אתה לא מתחיל לדבר איתו ולפתח איתו שיחה, כמה זה חשוב וכמה זה מסוכן, תופסת באוזן, ומחזיק אותו עכשיו, קרוב אליך במדרכה, בכדי שלא יסכן את חייו.
כן.
המציאות שבה אנחנו נמצאים יותר דומה לסיפור של כביש סואן, ופחות לשוקולד, מכיוון. כפי שעדת, גילך מתקדם. בעזרת השם, אני מאחל לך מכל ליבי, עד 120 בבריאות איתנה תודה. ובשמחה ונחת. תודה. אבל תודה. השעון זז. ואתה הלילה הזה... צריך, כמו שאמרתי לאישה הזו, ואני מקווה שההחלטה שם באמת התקבלה. לקבל החלטה, האם אתה רוצה להיות צודק, ולהסביר כמה שכל החיים נתת, והשקעת, ויש לך כאמור, וזה הכי קשה בעולם, מכיוון שיש לנו הצדקה לכל מה שאנחנו אומרים. כפי שאמרת, שנייה, שנייה, לא, 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 שנייה, אדוני, אדוני.
אני רק מטפל לקשר.
אז אני מסביר, אני מסביר, אני מסביר. כפי שאמרת, באמת, אני בטוח שלא רק אני התרגשתי מהשיחה הזו, יש עוד המוני המוני מאזינים ומאזינות שיושבים, מקשיבים ומתחברים גם לדברים שאמרת וגם לאומרם. אתה אדם שמאוד קל להתחבר לאישיות שלך, אתה מדבר באמת בצורה מאוד כנה, אמיתית ורגישה, אבל...
לכן, כבוד הרב, סליחה, אני פשוט מתרגש. לכן מאוד כואב לי, כאוב לי, סיפרתי לרב שאני אהוב על כולה ואוהב את כולה, ודווקא הבן...
כן.
הוא אוהב אותו,
אז אני אגיד לך, אני מבין, אז אני אומר, דווקא זה שאתה אהוב על כולם יכול פה לשחק לרעתך. כי בן אדם שאין לו מספיק אישורים לאישיות שלו, אז יותר קל לו לקום ולהגיד, אני חייב לעשות שינוי, יש פה איזה משהו, שאם בשלי השער הזה, כמו שאמר יונה הנביא, אם קרה פה משהו, אני צריך לבדוק מה זה, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה לא אומר שאני לא נותן, זה לא אומר שאני לא רגיש, זה לא אומר שאני לא אוהב, קרה פה משהו. נתתי דוגמה קולעת לאישה שנתנה את כל חייה לילדיה, אבל בסופו של דבר היא חיבקה רק ביד אחת, מכיוון שהיא קטועת יד. זה המציאות. הילד שלה, כל החיים שלו גדל בתחושה כזו. לך תסביר לו. זה החוויה שהוא חווה. הוא ראה את כל האימהות מחכות בגן בחוץ, פושטות שתי ידיים, ורק היא עם יד אחת. הוא לא קיבל אף פעם חיבוק חיבוק. כפי שהוא ציפה של שתי ידיים אוחזות בו חזק, מעניקות לו ביטחון.
אני יכול להודות בפה מלא שאני חיבקתי...
אתה לעולם, אני אגיד לך, לעולם לא תוכל...
תרתי משמע, לרק חיבוק.
אני מבין, אני מבין, אדוני, אבל לא תוכל לעולם להעיד על דבר כזה, אני אגיד לך למה. כי אתה מדבר על עובדות, ואני מדבר על חוויות, ולעולם לא נוכל להיכנס לחוויה האישית של הילד, איך הוא חווה. אתה נשמע לי אדם מאוד... שנייה, 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 שנייה.
סליחה, אני שוכח דברים.
בבקשה.
מה שאני מרצורי לדעת, כאילו... מרצורי לדעת איפה טעיתי.
אז אני אגיד לך.
איך אני יכול לתקן?
אז אני אגיד לך. אם אתה תגיע, אתה תגיע שוב. לצד כל הרזומה, לצד כל קורות החיים העמוסים שלך בנתינה כלפי הילדים ובכלל, תגיע בענווה מתבקשת. ברוגע ובשלווה כלפי הילד, תגיד, אני אשמח שתספר לי את הלב שלך, ופתאום תגלה אם אתה רק תהיה קשוב. פתאום יכול להיות שביקורת כלשהי שהוא חווה בילדותו, שאתה אומר בסך הכל...
כן, אבל איך אני מגיע לסיטואציה ליצור אותו קשר? הוא לא עונה לי, הוא לא...
אז אני אגיד לך בדיוק איך לעשות. אני אגיד לך בדיוק איך לעשות. כך תעשה, וכמו שביקשתי מהגברת הקודמת, אני מבקש ממך, תעלה עוד שבועיים, עוד חודש, ותגיד לי כך עשיתי, וכך אכן נעשה.
כן, מה עליי לעשות?
אז אני אגיד לך בדיוק. תכתוב מכתב. תגיד לי, כבוד בני היקר, אין לי ספק, לא משנה הנוסח, לכן אל תתייחס כרגע למילה במילה, אבל תפוס את הפרינציפ.
כן.
אין לי ספק שאם ילד מקסים כמוך, ירא שמיים, שבנה משפחה, ונמצא בניתוק מכל המשפחה, בטוח שיש לזה סיבה. בטוח שעם כל הרצון שלי להעניק לך כל השנים, אינני יודע אם חשת אפליה בינך לבין אחיותיך, אתה אמרת שהוא בן יחיד, אולי חשת ביקורת כלשהי, אולי חווית כעס, כי תראה, אנחנו, וזה נקודה שאתה צריך להבין, בגלל שאנחנו נמצאים ברצף של חיים, בתרדות, בטירוף, בניסיונות, באתגרים, אנחנו עלולים הרבה פעמים כהורים לזייף בלי לשים לב. אתה מבין, יכול להיות שחזרת מעבודה מאוד 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 עמוס, עכשיו אתה יצאת במסירות נפש לעבודה ולא נתת לעצמך את התנאים הבסיסיים, העיקר להעניק לילדים. אבל חזרת והיית עייף, והילד שלך הגיע אליך ונתח לך כוס מים ואתה אמרת לו, תעזוב אותי.
אם כל זאת, אני יודעת תמיד לתת את האהבה.
ועדיין.
הרצויה. ועדיין. לא החולנית.
הכל, הכל, אני אומר שוב, לפעמים אנחנו פשוט כהורים, תנסה להיות בהקשבה אדוני, אנחנו לפעמים לא שמים לב, ופתאום אתה תופתע מחוויות שהוא חווה בתור ילד, הוא יגיד לך, תשמע, לא חוויתי אותך כאבא, כי היית כל הזמן בעבודה. תגיד, על מה אתה מדבר? אז זה מה שאני אומר. יש, אני לא יכול, אני לא נביא. אבל יכול להיות שפתאום הוא יאיר את עיניך בדברים שאתה אומר, וואו, לא שמתי לב. אתה צודק. אם אתה תהיה קשוב, להקשיב לחוויות. לא, לכתוב בכתב. תגיד לו, אני מאוד מאוד אשמח. בשיחה נקייה ועניינית, רק לשמוע אותך. אני רוצה שתוציא את כל הכאב שלך. אני מבקש ממך שנקבע זמן שנוח לך, אני אבוא...
אני רוצה לציין עוד משפט, שאני בטוח שהוא כאוב מכל המצב שהוא
אין בחר. לי ספק, אין לי ספק, ילד אין. אוהב להיות בקשר עם ההורים שלו, אז אני אומר לך, תהיה בחמלה. ילד אוהב להיות בקשר עם ההורים שלו, ילד אוהב להיות בקשר עם משפחתו, יש פה בטוח כאב עצום. עכשיו שוב, זה לא פוסל אותך ולא מטיל בך שום דופי, זה מספר את החוויות שלו. הוא יכול להיות שהוא חווה ביקורת, יכול להיות שהיית בזמנים מסוימים מאוד מאוד כעוס וטרוד בגלל העבודה, או במערכת הזוגית שלך, והוא חווה את זה בצורה קשה, והרגשות שלו נאטמו. יכול להיות שיש לו פחד ממך. זאת אומרת, אומר, מה יש לו לפחד ממני? רק נתתי לו, רק הענקתי לו. אתה צודק, זה לא רלוונטי לגבי מה שהוא הרגיש. אני אומר שוב, הרבה, אני לא מדבר עליך באופן ספציפי. אני מדבר לרוב סיפורים שאני מקבל. אתה מדבר עם הילד, והוא, אני אתן לך למשל דוגמה נקודתית. הגיע אליי יהודי בן 20, שלא מדבר במשך כמה וכמה שנים עם ההורים שלו. כשישבתי וניסיתי לפענח, מה הוא כל כך כועס? כי ישבתי עם ההורים, הורים מקסימים. מסתבר שהוא כועס עליהם. למה? כי בילדותו מישהו פגע בו, בנושא מסוים שאי אפשר לדבר ברדיו.
כן.
וההורים שלו לא עזרו לו, הם לא היו לצידו. עכשיו, ההורים שלו לא ידעו מזה עד עצם היום הזה. אבל בחוויה שלו, הוא אומר, הם לא היו שם בשביל לעזור לי. לך תגיד לו, תשמע, הם לא אשמים והם נתנו, זה לא רלוונטי, כי בחוויה שלו נצרבה בתודעה תחושת הבדידות, והתחושה הזו מלווה אותו בכאב עצום עד היום. לכן אם אנחנו נהיה הורים טובים, ורק נקשיב, נקשיב לצליל הרגש הפנימי של הילד, אבל זה קודם כל ניתן לו במכתב את הזמן שלו להגיד, קח את הזמן, אני מבטיח לך מקום בטוח ורגוע, לא ביקורתי, לא מתלהם. אם אתה תלך לפגישה ותספר כמה היית אבא טוב, נפלת. ואתה לא יכול לא כבר לא מלכתחילה לוותר על הבן
לא
הזה.
לא התכוונתי.
אז מצוין, אז ברוך השם יש בינינו הבנה. כנראה יש בינינו איזשהו קשר דרך אברהם אבינו, שאנחנו מבינים אחד את השני.
ייתכן מאוד.
כן, אז אני אומר, בנקודה הזו, אם אתה תגיע בהבנה ובאהבה, תגיד לו, אני בא רק בשביל לשמוע אותך. ואם יש דברים שעשיתי טעות, אני מוכן לקחת אחריות. אני רק מבטיח לך, בני היקר, ששום דבר לא היה בכוונה. ואני מבקש ממך לקבל את זה בהבנה ובאהבה. אביך או אבך מצפה לתשובה. אם הוא לא עונה לתשובה על המכתב הזה, תפנה אליי. אבל את המכתב הזה, יש את המספר טלפון שלי, תוכל להתקשר. את המכתב הזה, אתה לא מביא לו ביד. אני אתן בסוף השיחה את המספר, אבל לפני כן, את המכתב אתה לא נותן לו ביד. אל תלחיץ אותו, תן לו את הזמן שלו.
בתיבת דואר אולי.
שים בתיבת דואר או ליד הדלת, ותפנה אליו, תגיד לו, אני מצפה, תיקח את הזמן, אני מקבל את זה. ילד צריך שיקבלו אותו. גם את הכעס שיקבלו. אחרי שהוא מרגיש שיקבלו אותו...
יש לי מקום גדול לקבל את כל העולם.
וואו, אתה פשוט אדם מדהים ורגיש, והייתי שמח להכיר אותך, אבל קודם כל תסגור את הסיפור עם...
אולי נזמין כבוד הרב לחתונה של הנכד.
יכול להיות.
אם הוא יוכל להגיע, נשמע.
יכול להיות, אני מקווה שאין לי חתונה באותו יום אחרת, ואני אוכל באמת להתפנות, אבל בעזרת השם אולי אפשר לרקוד בשתי חתונות. אבל לגופו של עניין, יותר חשוב מכבוד הרב שתהיה בקשר עם הבן שלך, ולכן תשקיע את הדבר הזה. תעדכן אותי באופן אישי, טלפונית, איך התקדמת, ובעזרת השם אני אעזור לכם. אבל שוב, אתה חייב להיות נאמן לדברים שנאמרו כאן, ואני מאמין שתקיים את ונהפוך הוא שלך. מספר הטלפון שלי תרשום, 053.
כן.
41.
כן.
71.
71.
601. לילה טוב, אדוני.
רגשת אותי.
בריאות איתנה. שמחתי מאוד לשוחח איתך.
נשאר כוח גדול. תמשיך.
אוקיי, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו נצא להפוגה כלכלה צרצרה של כמה צלילים ונשוב למאזין נוסף.
רק במילה הרב.
כן.
הרב מקודם אמר שהרבה מאזינים משפחות התחברו והתאחדו, אז צריך לציין שהכל בזכות הרב בעצם, הכל בזכות העצות החכמות שהרב נותן והסבלנות שיש לרב להקשיב לכל אחד. גם כותבים את זה כל הזמן, גם השבוע, לא רק שבוע שעבר שפתחנו את זה לבחירות, גם השבוע.
אני מודה לך ואני כועס עליך. Okay. אני מודה לך כי בסופו של דבר אתה מרגש אותי וזה משמח אותי, ואני חייב לומר בענווה מתבקשת ונדרשת. השם שפתי תפתח ופי יגידי לתך. זה המשפט שאיתו אני הולך כל הזמן לאדם מערכי לב ומהשם ענה לשון. אני בהחלט אומר שאני נותן את ליבי, אבל התשובות הן באמת מתנה בעולם. אני כועס עליך כי להיות בעל גאווה זה להיות במקום נורא נורא חילוני, חולני.
לא, להכיר את המעלות. לא, לא
טוב, גב. כמה צלילים.
שר כוח רב.
כמה צלילים. תודה.
אל תרוץ כל כך מהר, יבוא היום ותתבגר. עד אז תלמד כי בחיים האלה לא הכל כאן בקלות, ובנסתר ובגלוי יש מישהו ששומר. בכל מקום אני איתך, אשלח את ברכתי ורק תדע, תמיד אשמור עליך. בוא תאיר את העולם באור גדול, אתה יכול, בסוף עוד תנצח, בשמור שלא תיפול, ואלוקים איתך הכל יכול. לך את הלב, בך בוטח, אותך כל כך אוהב. ילד, על עצמך תמיד תשמור, כל יום תקום ותעזור, תמיד רק תחייך. בכל מקום אני איתך, אשלח את ברכתי ורק תדע, תמיד אשמור עליך. כל כך אוהב. בוא תאיר את העולם באור גדול, אתה יכול, בסוף עוד תנצח, לשמור שלא תיפול.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה. עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שבנו אליכם מאזינים יקרים, אני שואל אותך רק יצחק חן המפיק היקר לפני כן, שבוע שעבר במערכת הבחירות שערכנו כאן בתוכנית ועלו דעות לכאן ולכאן בענייני השירים שבין לבין, אחרי שיחה עמוסת רגשות, האם יהודי שלב פועם בו לא צריך איזושהי הפוגה, קצת להתאושש?
חייב, מה זה?
חייב. אז טוב שעשינו כמה צלילים קצרים ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום ולילה טוב. הלו? הלו? שלום וברכה, לילה טוב. כן,
Hello?
כן, אני איתך.
כבוד הרב, יש לי שתי שאלות.
שאל בלי.
הראשונה שבהם זה, האם הרב יכול להסביר לי את יסוד המחלוקת בין החרדים ובין הדתיים לאומיים? והשאלה השנייה, שאלה מעשית, יש לי אחות צדיקה שהיא מאוד מאוד חזקה בתורה ומצוות, ובעלה הוא, אפשר לומר, במידות שלו מאוד מאוד צדיק, אבל הוא קצת אחרי בקיום מצוות המעשיות, נגדיר את זה ככה. עכשיו, הילדים שלהם בבית ספר שנקרא דתי לאומי, ואני רוצה לומר לך שיותר טוב אולי שתשים אותם במה שנקרא תלמוד תורה חרדי. למה אני אומר את זה? פשוט בגלל שיש יותר שעות של תורה.
כן.
בבית ספר החרדי יש לה כל מיני טענות, אבל היא אומרת גם מבחינה מעשית זה קשה, בגלל שקשה יהיה לקבל את הילד בגלל שהבעל הוא לא כפי הדרישה של התלמוד תורה. אז מה צריך לעשות באופן מעשי בדבר הזה?
עוד הפעם, אחותך בעצם מתייעצת איתך האם לשלוח את ילדיה כאשר אבא שלהם הוא דתי לאומי, האם לשלוח אותם למוסדות חרדיים. אני צודק?
היא לא בדיוק התייעצתי, זה יותר קשר מאוד טוב שיש בינינו, ואני בוחר כאילו לעורר אותה לזה. כמובן שזה דלת פתוחה, והיא הייתה רוצה.
איפה בעלה עומד בסיפור הזה?
בעלה הוא פשוט יש לו מידות מעולות, הוא בן אדם טוב,
הוא גמיש.
אבל בעלה הוא יותר נמצא ברמה של תפילין, שמירת שבת. הוא לא...
אבל מבחינת הדבר הזה הוא גמיש?
שוב פעם?
אני שואל האם הוא גמיש מבחינת המוסדות לאן הם ישלחו הילדים?
אני לא חושב שזה תלוי בו, אני חושב שזה יותר תלוי ב...
אני שואל האם יש השלכות מעשיות לתשובה שיתן לך פה בתוכנית? או שזה תיאורטי? האם יש לזה משמעות מול אותה אחות יקרה? או שאתה סתם דן דיון פילוסופי?
לא, 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 לא. השאלה השנייה היא שאלה מעשית, ודאי.
כן. אז מה אתה שואל? האם כדאי לשלוח את הילדים למוסדות חרדים?
לדי פתרון, כלומר, באופן מעשי, אני לא כל כך מצוי בסוד העניינים, כלומר, אולי אפשר קצת לשנות אל מול התלמוד תורה, ולומר שהבעל במוצב יותר כפי שהם דורשים מאשר הוא באמת, בגלל שהילד הוא ממש ירא שמיים, ממש אוהב ללמוד, ממש נמצא במצב שהוא יכול לגדול, אז זה נראה יותר מצב טכני.
איפה הם גרים בארץ?
הדרישה של בית ספר היא לכאורה שטחית, לא שאני מאשים אותם כמובן, ודאי שאני מסכים איתם בכל דבר, אבל לכאורה.
כן, שוב, בלי להיכנס כרגע לשיקולי התלמוד תורה, מדוע הוא רוצה לשמור על צביון מסוג מסוים, ולמה הוא רוצה שההורים והמשפחות יהיו, אבל אני יכול להגיד לך שיש בהיסטוריה היהודית לא מעט אנשים גדולי עולם, שאבא שלהם לא בהכרח היה דומה להם, מה שחזל מכנים את זה יין בן חומץ. ולכן התורה לא עוברת בירושה. יש הרבה הרבה אנשים תלמידי חכמים מופלגים גם בדור שלנו שאבא שלהם לא בהכרח עמד במקומם. איפה הם גרים בארץ, המשפחה הנחמדה הזו?
אני לא רוצה שיזהו, אז קשה לי לומר.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי יש ערים חרדיות יותר הדוקות ויש ערים יותר מעורבות. שם זה יכול לעבור יותר בקלות ובצורה יותר משומנת, גם מבחינת המוסד בעצמו, גם מבחינת החברים שלא ירגישו שונים, שאבא שלו קצת פחות זהה לאבא שלו. זאת אומרת, הציבור החרדי הוא מאוד 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 מגוון, ולכן לא בהכרח שאם במוסד אחד יהיה להם טוב מכל הסיבות והגורמים החיצוניים, לבין אם במוסד אחר יהיה להם פחות טוב. ולכן אני אומר לפי המיקום של האזור יהיה לזה מאוד 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 משמעות. עכשיו, זה באופן עקרון לשאלה המעשית. לשאלה הראשונה ששאלת, אני צריך להיות מאוד 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 זהיר. ופה, קודם כל, נכון שהרדיו כל חי הוא רדיו חרדי, אבל מבין מאזיניו יש לא מעט מאזינים שמשתייכים גם לציבור הדתי-לאומי. אפילו מי שהקשיב לתוכניות האחרונות, באחד מהם אפילו עלה בין מיעוטים ממזרח ירושלים, מסתבר שגם הוא מאזין לתוכניות שלנו, מעבר לאנשים שגם מעבר לים, מתקשרים לפעמים מפלורידה, משוויץ וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, מבין מאזיני הרדיו ישנם מגזרים שונים, ולכן אני צריך להיות מאוד מאוד זהיר. אני לא רוצה לדבר פר מגזר, כי בתוך כל מגזר יש את שני החלקים. בתוך המגזר הדתי-לאומי ישנם כאלו, וזה לא דבר משהו מגזרי, אלא משהו שהוא קשור למהות. זאת אומרת, יש לנו שולחן ערוך, זה היהדות, זה הדת. ואם אדם באופן יזום, באופן מחושב, ברגל גסה, אומר, אני מקשיב ומציית לחלקו האחד, ומתעלם באופן מופגן מחלקו השני. זה לא דתי-לאומי. זה אדם שהוא ליצן, שעליו אמר אליהו הנביא, מדוע אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם כתוב שאישה צריכה לגלות את, לחסות את ראשה, כי שיער באישה ערווה, ואדם לא עושה את זה, כי ככה, כי הוא מה? כי הוא, יש לו עכשיו דרך משלו. אז הוא ליצן. זה לא דתי ולא לאומי ולא שום דבר. יש פה הלכות ברורות ששולחן ערוך פוסק. אני לא מדבר על קולות של רמושה פיינשטיין, או של בשלמי זלמן אוירבך, של הרב ודיה יוסף. אני מדבר כרגע על דברים שהם עיקרי ההלכה ועיקרי הדין, ואדם רומס ומזלזל בהם. אדם מחזיק עכשיו בכיסו דבר פרוץ, שעובר כל רגע ורגע, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אין פה מקום להגיד הוא שייך למגזר מסוים. זה אסור. אתה צריך להחליט האם אתה מחובר לדרך הזו או לא. אתה יכול להגיד, יש לי יצר הרע בזה, יש לי יצר הרע בזה, אבל להנחיל דורות שלמים על בסיס הדבר השעטנזי הזה, הוא דבר שהוא, הדעת לא סובלת אותו. אם מחנכים ילד על מוסדות, שבהם אפשר, בנים ובנות, כתוב בגמרא במסכת סוכה, וספדה הארץ, אנשים ונשים, לעשות ההפרדה הזו, ייזהר מן העריות מאוד מאוד, כתוב בחז"ל. ואנחנו רואים אנשים שלא נזהרים בדבר הזה, לאן זה מדרדר ולאן זה מגיע. יש לנו תורה, יש לנו הוראות יצן מהאדריכל האלוקי, שנתן לנו את תורתו, תורת אמת, וציווה אותנו ללכת בנתיבותיה. ואדם שלוקח חלק ומתעלם מחלק, אז זה לא שייך למגזר. יש לא מעט אנשים, יראי שמיים, מחוברים להשם ולתורתו. אגב, גם לצערי במגזר שלנו יש אנשים שעכשיו בפרט בתקופה האחרונה, לא יודע, מכנים את עצמם מודרנים או מודרנים לייט או אחרת וכולי, כל מיני דברים, הגדרות כאלה מוזרות, שאתה בוחן את זה במבחן המציאות. אני לא מדבר כרגע על גוון של חולצה, מדבר דברים שהם דורסים ברגל גסה את עיקרי היהדות והדת ושולחן ערוך, ואני אומר את הדברים בלי פחד, לא מנסה להתחנחן ולהתחנף לאף אחד, הדברים צריכים לאמר. אם השם הוא האלוקים, תלכו אחריו. אם הנביא הוא האלוקים, תלכו אחריו. מדוע אתם פוסחים על שני הסעיפים? כך אמר אליהו הנביא. שוב, אני לא מדבר כרגע על חולשה ועל קושי ועל יצר הרע. אני מדבר כרגע על אג'נדה, על דרך, על מסלול, שכך אנחנו מחנכים את ילדינו, וכך אנחנו רואים את עצמנו כתרבות שכזו. זה לא דת ולא מגזר. יש ויכוח עקרוני, עתיק יומין, בין הציבור הדתי-לאומי החזק לבין הציבור החרדי החזק, בהתייחסות למדינה. האם אנחנו רואים במדינה ראשית צמיחת גאולתנו, ולכן על פי זה אנחנו חוגגים ביום העצמאות, אנחנו שותפים מרכזיים ודומיננטיים בכל דבר שקשור למדינה, או שראים את המציאות שאנחנו אומרים, תשמע, אנחנו מחכים בשובך לציון ברחמים, אבל אנחנו לא דוחקים את הקץ. ויש פה משהו מאוד 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 ענייני ועקרוני, שבדרך כלל מדברים על זה פה בתוכנית, קרוב ליום העצמאות, להלל או לחלל. האם אנחנו מתחברים, האם אנחנו מחויבים להודות, להלל ולשבח, כאנשים שאומרים שלוש פעמים ביום מודים אנחנו לך, על כל ניסיך וכו' וכו' וכו'. אבל זה דבר שהוא קשור רק לליבת השורש בפער ובחילוק שקיים. אבל מדברים כרגע על ציבור שחרט על דגלו עבודת השם, ומהי עבודת השם? בזה יש שתי דרכים. אבל אנחנו מדברים על מציאות שאנשים במעטה, תחת מטריה של מגזר כזה או מגזר אחר, עלולים לשלב דברים שהם סותרים את עצמם מיני ובי. אתה מבין מה אני אומר?
מאוד מבין. זה מעורר לי שאלה בקצרה, שאם אני אציג את הסוגיה ככה, אם אנחנו מעמידים את יראי השם האמיתיים בחרדים, ויראי השם האמיתיים בדתי-לאומיים, לכאורה, אם הם הולכים לפי השולחן ערוך, אין ביניהם הבדלים. ולכן מתעוררת השאלה, כמו שאתה אמרת, בליבה של העניין, אז בליבה של העניין, אז יש מחלוקות, והמחלוקות האלה מתמקדות בצבא, בבית מקדש.
נכון, נכון.
עבודת השם, נכון. למעשה.
יש, אז, אני אז, אומר לך שאני מכיר לא מעט אנשים... יש. מה?
אז אני טוען, כלומר, אנחנו קיבלנו את הוראות השולחן ערוך.
כן.
ואנחנו יודעים שהרמב״ם קבע בלכותיו גם הלכות, בוא נאמר, אומה, מדינה, בית מקדש וכן הלאה. אז לכאורה למעשה אנחנו נתמקד יותר בוא נאמר במצוות שבין אדם לחברו, בין אדם לשם, ונניח את הלכות המדינה לרגע זה בגלל המחלוקת.
מה?
אני אומר, כבוד הרב אמר שהמחלוקת נמצאת באמת בליבת הנושא, בנושאים המדיים, התחלת את הגאולה.
כן, נכון.
נכון. ואנחנו כרגע לא מתייחסים למי שלא שומר על השולחן ערוך, לכן
נכון.
מי שחרדי ולמי שדתי לאומי שלך לפי השולחן ערוך הוא זהה. ולכן המחלוקת היא באמת בנושאים הלאומיים.
אני לא אמרתי שהוא זהה, אבל אמרתי, אני לא יכול לפסול ציבור שלם שהולך בתמימות ובמסירות נפש אחר השם ואחר תורתו. יבואו גדולי הדור ויגידו לך, תשמע, זה מסוכן, מכיוון שבהתחלת דגאולה תיקח למשל את הנושא של הצבא, כי בצבא יש נושא מאוד מאוד ערכי. אם בן אדם אומר, שנייה, אני צריך לשרת גם, מה זאת אומרת? שהוא לא מרגיש שבאופן ישיר הוא משרת כאשר הוא חובש את ספסלי בית המדרש, תחת הכותרת של אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אני לא יכול לקיים משפחה, מלחמה שמועילה בלי שיש את הטנקים הרוחניים, את המענק הרוחני החזק בבתי המדרשות של עולם הישיבות, שהוא בעצם מחזיק את הדבר הזה. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, עצם השילוב גם כן יכול לבוא ולמשהו עקרוני ודתי ורציני, אבל... אבל שוב, אני אומר... כן.
אז אני אומר, תחילה, אז אני אומר, האם אפשר להניח שבגלל שבאופן עיוני קשה להסכים במובנים מופשטים, שבמובן המופשט יש את דוד המלך ויש לו צבא וכולם, ויש אלף למטה, אלף למטה. אבל כיום, בגלל שיש מלחמת תרבות,
כן.
אי אפשר להכריע בנושא הזה, בגלל שאם יתגייסו אחינו החרדים לצבא ישראל, זה יפגע להם בעבודת השם, ולכן כרגע אי אפשר להכריע בנושא הזה. אילו יצויר שצבא ישראל היה מתנהל על פי גדולי ישראל, אז היה אפשר באמת לגייס, זאת אומרת, רק בגלל שאנחנו מלחמת תרבות, והאינטרס השורשי הפנימי של מי שמושך בחוטים, הוא פשוט, אולי אפשר לומר, לפגוע בעבודת השם של אותו ציבור ירא שמיים, אז לכן כרגע בוחרים ללמוד, שזה באמת המעלה הגבוהה,
כן.
ולא נכנסים לנושא האם אלף למטה הוא נכון או לא נכון.
כן. הדברים שאתה אומר הם נכונים, אבל הם לא רק. זאת אומרת, הסיבה שהציבור החרדי לא מתגייס, מכיוון שהוא כן מתגייס. זו התשובה. כי הוא מתגייס בהמוניו, במסירות נפש, לעשות דבר ששוב, עם כל הכבוד, יש המון 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 כבוד והכרת הטוב לאלה שמוסרים את נפשם, אבל בסופו של דבר לשבת וללמוד, ואני מדבר על אותם שלוקחים את התפקיד שלהם ברצינות ומשקיעים במסירות נפש יומם ולילה והוגים בתורה, זה דבר שהוא הכי קשה בעולם. הכי קשה לשבת, בלי להרגיש, אתה יודע ש...
שאני קופץ באמצע, מחיל, הפעם ראשונה שאני קופץ באמצע, לכן אני אומר, אז צריך לתת תשובה לאותו ירי השמיים, דתי לאומי, שהולך לפי שולחן ערוך, וחי באמת בירת שמיים, צריך לדעת איך לתת לו תשובה, מה הוא אומר לעצמו, כאשר הוא באמת לא מתורה כמו אחיו החרדי, רק שהוא גם מתגייס לצהל. עכשיו, אני לא בפוזיציה, אני באמת שואל.
אז אני שואל אותך שאלה, מה יענה... אותו ג'וב, אותו חייל שהוא אחראי על הדרגות הגבוהות ביותר בצהל, הוא נמצא בחדרי מחשבים סודיים ושם וכולי במודיעין וכדומה, ומגיע הג'ובניק ואומר לו, תשמע, כל הכבוד למה שאתה עושה, אבל בוא תשרת גם בג'ובניק, בוא גם תקלף תפוחי אדמה, בוא גם תהיה בחדר כביסה, בוא תגלה גם וגם. הוא אומר לך, מה זה גם וגם? הצבא הוא צבא? אני נותן את חלקי בצורה המושלמת ביותר, מה זה גם וגם? זאת אומרת, אם אנחנו בעצם אומרים גם וגם, בעצם אנחנו אומרים ש...
זה בשורש, זה לא אותו דבר. כי בשורש, כן, יש הגדרה התחלתית. כלומר, יש בן אדם שלומד בפונוביץ', יש בן אדם שלומד ב... לא יודע, עוד ישיבה שהיא... כן. יכולה סטנדרטים. יש בן אדם שלומד, נניח, במרכז הרב, יש בן אדם שלומד ב... ישיבה פחות סטנדרטים, ככה זה דבר בצבא. יש אחד שעומד בסרט מטכ"ל, ויש אחד שהוא טבח. אבל זה לכל הסטנדרטים שהוא מסוגל לעמוד בו.
לא, לא. מה זה סטנדרטים? אם בן אדם מעניק, אבל שנייה ידידי, אם בן אדם מעניק את פסגת היכולת שלו להציל כמה שיותר יהודים, מה זה רלוונטי אם הוא עושה את זה מחדר המודיעין מ-8200, או שהוא עושה את זה מחל ישיבת פונוביץ בבני ברק? אם אנחנו, אם אנחנו מבינים ומאמינים באמונה שלמה ומוחשית שכל בוקר שהבחורצ'יק הנחמד הזה מסיים ארוחת בוקר ומחליט בשביל לעזור לעם ישראל במלחמה, מקדים בסדר א' בעוד 10 דקות, ואותו אדם כרגע הרג 2 מחבלים בהקדמת סדר א' והציל 2 חיילים, אם זה היה ברור. זאת אומרת, אני אגיד לך מה הבעיה, רב שמואל רוזובסקי, השתמשת בישיבת פונוביץ', תקשיב, השתמשת בישיבת פונוביץ',
יבוא רובן החרדי שהוא באמת ירא שמיים בתכלית, לומד 18 שעות יום, יבוא שמעון הדתי לאומי,
עידו
שמעון מחליט שהוא חושב שיש אידיאל, אף על פי לכן שהוא לומד 18 שעות ביום, הוא גם צריך לעשות את החלק שלו בצבא ישראל. כן. עכשיו אני לא אומר עם פוזיציה, אני גם מצוי בשאלה. שמעון אומר, 18 שעות שעות אני לומד, אבל צריך גם את אותו אחד שילחם. אנחנו מדברים כרגע באותם אלה שנראה שמיים ובשולחן ערוך, והם הולכים בסטנדרט הכי גבוה. אבל... איפה אתה פוגש לי את ריבון את רובן ושמעון, איך אתה, איך הוא, מה רובן אומר לשמעון?
אז שוב, תראה. אם יש פה משהו טכני שאתה אומר, תשמע, בסוף גם צריך להילחם, שזה נקודה אחת שעד עכשיו הייתה תיאורטית, יכול להיות שעכשיו זה השתנה בעקבות המלחמה והגיוסים והמילואימניקים ובאמת הכוח אדם שנצרח שם, אבל עד עכשיו זה היה, הוויכוח הזה היה קיים עד לפני שנה, אבל הוא תיאורטי. זאת אומרת, התביעה לא הייתה צריך אותך שם, אלא זה לא הוגן, ובצמד המילים לא הוגן, יש פה בעצם סדק באמונה ברמת התועלת המקסימלית שיש כאשר במערכת יחסי הגומלין בין גשם לבין רוח, בין והיה אם שמוע תשמעו לבין ונתתי גשמכם ביתם. אתה מבין מה אני אומר? וברגע שזה לא מספיק ברור, מכאן מגיעה התביעה ואומר, שנייה, עם כל הכבוד למה שאתה עוזר לגשם, אני צריך שתעזור לי לגשם. עכשיו, איזה משפט, איזה היגיון יש במשפט הזה? כל הכבוד לך שאתה עוזר, אבל אני צריך שתעזור. לא הבנתי, אמרת שאני עוזר, אז מה לא בסדר איתך? אני עוזר. מה אתה צריך שאני אעזור דרך, גם דרך הג'ובניק ודרך דרך 8200 ודרך המחשבים, דרך חיל הים ודרך חיל האוויר? אני מתמקד עכשיו בחיל הרוח, בצרה הטובה ביותר שאתה קורא קריאת שמה, ואני מדבר לכל אדם, לא משנה דתי לאומי או חרדי או חילוני אפילו, שקורא קריאת שמה או מניח תפילין או יש מזוזה בפתח ביתו ששם כתוב את קריאת שמה, הוא מוכיח כאלף עדים שהוא מאמין שכך שיש מערכת יחסי גומלין בין הגשם לבין הרוח. ומה זה משנה? עכשיו אני נושף בעורפי, נושף, סליחה, נושף רוח, מוציא רוח מתוך הריאות שלי, ועכשיו מחבא עכשיו איזה נר. אז בגלל זה לא חיביתי, כי לא עשיתי את זה פיזית עם היד, בסוף הנר קבע, מה זה משנה? עושה את זה באמצעות רוח. אם אני עכשיו עושה רוח, וכך אני הורג מחבל. מכיוון שככה אני יותר עוזר בדרך בלוטוס, דרך אמצעים רוחניים, לחייל למקד את נשקו לכיוון המחבל ולהרוג אותו, ובכך להציל 10 חיילים. ברגע שאנחנו לא מספיק מאמינים בזה בצורה מספיק מוחשית, כאן מגיעה בעצם התביעה, תעזור לנו גם. אתה מבין? עכשיו, אם אתה אומר לי, שמה, חסר באמת כוח אדם, זה כבר משנה את התמונה לגמרי. כי גם אדם שהוא יושב עכשיו על חוף הים, ושקוע וצולל בעומקה של הלכה, שקוע כל כולו בסוגיה חשובה, ופתאום אומרים לו עכשיו, תשמע, יש שם איזה יהודי שהולך לטבוע. אם הוא לא סוגר את הספר, הוא רוצח. מעבר לכך שכל החוק שנאמר, של העוסק במצווה פתום, המצווה לא נאמר כאשר אדם לומד תורה. בלי זה, יש פה פיקוח נפש, סגור את זה. לכן זה תמונה אחרת לגמרי, ופה צריך לראות אם זה מסכן.
יוצא שכבוד הרב אומר, שכל ירא שמיים שסגר את הספר בדתי לאומי הוא לכאורה פועל לא נכון, כי רוב הציבור, אם לא מוכרח הציבור, יוצא לעשות שירות צבאי. אז משמע כאשר הוא סוגר את הספר הוא עושה טורט.
אני לא, זה מה שאני אומר, זה מה שהתפיסה החרדית כך היא אומרת, ואני לא אומר לא נכון, זה התפיסה החרדית. אתה רוצה לומר שאם התפיסה החרדית חושבת כך ומישהו עושה אחרת, אז התפיסה החרדית אומרת שהוא לא נכון? בסדר, זה זכותך. התפיסה הדתית-לאומית היא אומרת שמלכתחילה אדם צריך להגן על הארץ, ויש מצוות התלויות בארץ, וזה יישוב ארץ ישראל, וצריך לעשות את זה בגופו, וכולי וכולי וכולי, וזה בסדר, ויש להם את הגישה שלהם, וזה מצוין. אבל אנחנו, יש לנו גדולי ישראל, שכל עוד הם לא אמרו לנו אחרת, אני מספיק ענוותן בשביל לשמוע את דעתם, וללכת בנתיבות ובמסלולים שהם סללו לנו. אבל אני חושב שבאמת, סליחה, כן, אני חייב לסיים, אבל חייבים, אדוני.
טוב, שאלה קצרה שכן ולא. אני רק רציתי לדעת, האם זה נכון, אני שמחתי על השיח הזה, אני רק אומר, האם זה נכון שהרב עובדיה והרב שטיינמן אמרו שבמקרה שבתלמיד, אני לא בפוזיציה, אני חושב, טוב, אני לא משנה מה אני חושב, אני אוכל להגיד את זה, אבל האם הרב עובדיה והרב שטיינמן אמרו שבזכרונם לברכה, זכר צדיקים לברכה, האם זה נכון מה שהם אמרו, שבעצם מי שלא לומד כן שיתגייס?
חיובי.
מה זה?
חיובי.
אבל, אז השאלה, עכשיו, אותו פלוני שלא לומד, יכול להיות שהוא ירא שמיים, האם הם לא חוששים לפגיעה בעולם הרוחני שלו כאשר הוא יתגייס?
קודם כל, זה היית יכול, אם היו בחיים, לשאול אותם באופן ישיר. אתה שואל אותי, אני לא אגיד לך מה הם חושבים, מכיוון ש... כי כתפיהם רחבות משלי בהרבה, בשביל לומר מה הם חשבו. אני אגיד לך מה אני, לעניות דעתי, חושב. כי בסופו של דבר, המציאות מראה שאם בן אדם לא פועל בשנים האלה, השיעמום מביא לידי חטא. בטלה מביא לידי שימום, שימום מביא לידי חטא. לכן...
שיצא לבות, מה הבעיה?
אבל שוב, גם... אז הוא אומר לך, אדם מחויב בסופו של דבר, ולעבוד, הוא לא נחשף לתרבות אחרת. הוא גם נחשף. אז בשביל זה הקימו מלכתחילה. מה אתה אומר לי? שיעבוד במקום שמור. אז הם הקימו גם כן, בשביל זה, את הנחל החרדי.
לא שמור. אני טוען בעצם למהות הצבאית לחיל החינוך, שמכניס תרבות PC וליברליות לתוך מוחות שהם לא מוכנים
זה, בשביל זה, אבל בשביל זה הקימו את הנחל החרדי. זה מה שהרב שטיינמן התעקש.
הנחל החרדי זה בעצם פיקציה של דתיים לאומיים שמקבלים מקום של יראת שמיים. זה לא באמת חרדים שמתגייסים לשם, וגם אותם חרדים שמתגייסים לשם, אני יכול להעיד על מעל 10 אנשים שחזרו לציבור החרדי ועשו את זה כי...
אבל שוב, תראה, אנחנו... תקשיב ידידי, אתה באמת יהודי מרתק, אבל אנחנו חייבים לסיים, אבל אני רק אגיד לך משפט אחרון. אותם בחורים שהרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ליבן של ישראל, יהודי שכל כולו היה אכפתיות ורגישות מלא בענווה וביראת השם, אותם בחורים שהוא שלח למקומות הללו, זה לא בחורים שהיו גדולי הפרומרס, מה שנקרא, מקפידים על קלה כבחמורה, וכל הבעיה שלהם זה לשבת וללמוד. גם הצבא הרוחני היה במצב שאם יורשה לי, הלוואי שהם יגיעו למצב של החרדים לאומיים המצוינים שנמצאים שם באותו מקום. אבל שוב,
כן, אנחנו... אבל עיקר מחלוקת זה איך מתייחסים למפגש של בנים ובנות, ושם ידוע שהמפגש בין בנים ובנות הוא לוקה בחסור.
כן, אבל שוב, לכן היה הקפדה... אתה כל כך מרתק ופיקח שאתה גורר אותי לענות לך, אבל שוב, אני אומר, זה הוקם על בסיס כך שנחל החרדי זה בהפרדה המלאה, אבל בזה אנחנו ממש 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 נאלצים לסיים, כי באמת כבר איבדנו את הפלטפורמה של התוכנית. מכילה ידידי, אנחנו עם מאזין נוסף, מכיוון שגזלתי לכם מספיק זמן עם השיחה המעניינת הזו, אבל פחות מאפיינת. שלום ולילה טוב.
שלום ולילה טוב.
כן.
הבן שלי הכיר זה מישהי. וכשהם בבית, הם כל היום בסירת בגלה.
כן.
והמציאות היא פשוט שהיא שומעת והיא גם מגיבה לפי מה שאני מבינה. וביקשנו ממנו ש...
היא שומעת ומגיבה מה?
היא שומעת כל מה שקורה בבית.
כן.
היא גם רואה.
נו.
היא בשיחת וידאו.
כן.
זה מאוד מפריע לנו, אמרתי לו. שאנחנו לא מוכנים שאנחנו להיות בהקלטה וצילומים כל היום בתוך הבית. כל אדם בבית שלו זה הפרטיות שלו. ובינתיים אין לנו שום... מענה לעניין, ואנחנו לא יודעים איך
להתמודד
עם זה, מה כדאי לנו לעשות, איך אנחנו
עומדים. אני שואל שאלה, בוא נשים שנייה את השיחות וידאו בצד. בן כמה הילד?
20.
הוא שומר תורה ומצוות?
הוא ירד, אבל עדיין יש לו...
מה הוא עושה ביום יום?
הוא חייל. אבל הוא נמצא, הוא שבוע בבית, שבוע
מלא, בבסיס. הבנתי, ואת ביקשת ממנו בצורה מכובדת פעם אחת להגיד לו, אני ממש מקבלת אותך ואוהבת אותך ומעריכה אותך מאוד, ומבינה שבחרת הדרך וזה בסדר, אבל האם תוכל לכבד את חוקי הבית, וכשאתה מדבר איתה להיות בחדר לצורך העניין או משהו כזה, זה ייתן לי יותר שחרור? או שהכל היה בצורה... מה?
לא, אמרתי זה, וגם החתן שלנו דיבר איתו, והוא הסכים לעשות את זה בחדר, אבל זה לא היה לאורך זמן, זה היה רק לאותה שעה, ואחר כך זה חזר.
כן.
ואמרנו שיש לנו חוקים בבית, ולא לא מתאים לנו.
נו.
לא, אז אמר לי, אני מכבד, אמרתי לו, אתה מכבד. אמר לי, שמתי על השטק, אמרתי לו, לא מקובל עליי. אתה יכול להגיד, לה, עוד 10 דקות, חצי שעה, אני חוזר אלייך. כאילו, אם אנחנו רוצים אפילו לדבר איתו, הלכנו להביא אותו מאיזשהו מקום.
כן.
וידאו, אתה רוצה לדבר, אתה לא יכול לדבר, הזמן היה חיזה רק בשבת. מבחינת הנתונים של שמירת שבת, שאפשר לנהל שיחה. וככה
כן.
ביום יום, כשנמצא בבית, זה ממש מפריע. מה עושים?
כן, אבל אם אני מבין נכון, פחות מה שמפריע לך, הנושא הזה שבעצם הבית שלך חשוף לעיני אותה גברת נחמדה, מה שמפריע לך לא פחות, זה עצם זה... שבעצם במקום להיות איתה אחת שהוא מגיע הביתה ועם בעלך, הוא נמצא עם הגברת שלו.
כן, לא בדווקא.
ככה זה נשמע.
אין לי בעיה שהוא מדבר. יש לי בעיה, הוא לא עושה כלום בזמן שהוא בבית, בחופשה. זה קורה שבוע אחד, שבוע בבית, שבוע בבסיס.
כן.
אז זה לא שהוא הולך לעבוד או שהוא נמצא, הוא בבית.
כן.
או שהוא הולך אליה או משהו כזה.
נו.
אבל... כשהוא בבית, אז הוא כל היום בשיחת וידאו. וזה לא רק
שוב, אני חייב שאתם מקדיא...
זה בסלון, במטבח, זה באוכל.
אני מבין, אבל מה שמפריע לך שזה כל הזמן? זאת אומרת, כן. תחשבי עכשיו, זה לא הנושא של הוידאו והחשיפה והזה. נחשוב שזה לא היה וידאו, אלא היה בשיחה טלפונית. זה גם מפריע לך אותו דבר. אנחנו חייבים בשביל להגיע לפתרון...
לא, זה מפריע לי החשיפה, בוודאי שזה מפריע החשיפה.
החשיפה? אם הוא היה מדבר כל הזמן בטלפון בלי חשיפה, זה היה בסדר?
זה פחות, ממש שזה...
כן, אבל לא, תקשיבי, גברתי, אני רוצה לעזור.
קורה בפועל.
גברתי, אני רוצה לעזור, ואני לא יוכל לעזור אם אני לא אבין את הבעיה, כי אי אפשר לפתור בעיה שהיא לא ברורה. ולכן, שוב, מה שמרגיש לי, שהבעיה העיקרית, נתפסף לזה גם הנושא, בוא נקרא לזה, לחלק את זה לפי 30% מפריע לך שבסוף... היא חשופה לכך שאם יש עכשיו כביסה בסלון או בלגן או מישהו צועק, אז בעצם הבית שלך נהפך לרשות הרבים. אבל 70% זה שבעצם פסגת חייו, והדבר המרכזי שמעסיק אותו כשהוא בבית שלך ומסתובב כל הזמן, זה עם הטלפון כמו איזה אינפוזיה ביד, זה דבר שהוא בהחלט מוציא מהדעת.
כן, אבל לא, לא, לא. לא מפריע לי שהוא בטלפון, כי הוא הרבה שעות במסך. לא מפריע לי. מפריע לי שהחשיפה הזו, שהיא נמצאת ברקע, והיא מגיבה לכל מה שהיא שומעת. היא שומעת מהבית שלנו דברים, והיא מגיבה לו.
הבנתי.
וגם דברים שלא, היא לא שהיא מכירה אותנו, היא לא מכירה אותנו.
ואת באופן, הבנתי, אני שואל, אני הייתי רוצה לשאול אותו מה עושים, איך הוא מגיב על זה, בצורה אנטיפטית, בצורה, אם ניגשים עכשיו אליו בצורה יפה, להגיד, תשמע, מוישה, או דודי, או ישראל, דיברנו על זה מספר פעמים, אנחנו מבינים את הצורך שלך לשוחח איתה, וזה שלך, וזה בסדר, אבל דיברנו מספר פעמים, זה החזיק, ואנחנו מאוד מכבדים את זה, שאתה לקחת את הדברים ברצינות, לא נכנסת לאנטי, ועצם זה שזה החזיק לחצי שעה, זה ראוי להערכה. לא ראוי להערכה כי זה יחזיק לחצי שעה. זה ראוי להערכה כי בסופו של דבר זה משקף את הרצון שלך לכבד. אבל בוא נהיה מעשים. אולי פשוט נעשה החלטה שכאשר אתה נמצא בבית, אין שיחות וידאו, רק שיחות פרטיות. שיחות טלפון. בוא נעשה איזה משהו כזה שנרגיש בנוח.
זה לא יקרה כי היא מבקשת ממנו. מה? זה לא יקרה כי היא מבקשת ממנו את זה. זה לא יקרה, הוא לא נמצא במקום, זה פשוט... היא זאת
שמבקש ממנו. הבנתי, ואת יכולה...
זה לא בא ממנו.
כן, והוא לא מספיק חזק בשביל לומר, בשמחה רבה אנחנו נדבר איך שאת רוצה כשאני אצא מהבית?
לא, זה לא קורה.
הבנתי. טוב, זה דבר שצריך לראות מולו. אני אגיד לך, כשאת שואלת אותי את השאלה, את אומרת לי מה לעשות, בדרך כלל לאנשים יש שתי אופציות. ואז אני יכול להכריע בין האופציה היותר טובה, לאופציה הפחות טובה. אבל כאן בעצם את אומרת לי, זו מציאות. עכשיו, מה את שואלת בעצם? האם לזרוק אותו מהבית?
מה?
המציאות היא מציאות. זה מה שאני אומר. אז לכן אני אומר, מה בעצם שאלתך? את רוצה שאני אייצר איזושהי מציאות חדשה? הלוואי והייתי יכול.
מה אני אמורה, כאילו, לא, מה אני אמורה, האם להמשיך להסכים לו את זה, או ש...
מה האופציה אחרת? זה או מצוין. מה האופציה אחרת? או להסכים או מה?
או להגיד לו צא החוץ, לדבר בחוץ. שזה אני גם אמרתי לו את זה, לא, לא
והוא עושה את זה?
לא.
אז אין שתי אופציות.
לא.
אז או לקבל או לא לקבל. אבל המציאות תהיה. אז תקבלי, מה אכפת לך? בשביל כן. מה גם לקבל את המציאות וגם לא לקבל? אני חושב שאת כן יכולה, אם אחרי שאת מקבלת, את מבינה שאין לך שתי אופציות, להגיד לו, תראה, דודי, ישראל, יוסי, איך שקוראים לו, תקשיב, אני לא רוצה להעיר לך יותר על זה. לא רוצה להיות אימא מציקה. תדע לך שכל פעם, כל פעם שאתה עובר משיחת וידאו לשיחה פרטית, אתה עושה לי נחת רוח אמיתית. כי זה מאוד קשה לי. אני יודע שאני לא אציא אותך מהבית. אני מחוברת אליך בעבותות אהבה. ובסדר. אתה יודע את זה. אני לא מגיע אליך לא באיומים, ולא בחרמות, ולא בכעסים. אני מדברת אליך מתוכי ליבי. ואומרת לך, תדע לך, שכל פעם, תגיע בגישה חיובית, כל פעם שאתה מנתק את הטלפון, ועובר לשיחה פרטית, לשיחה טלפונית, אז אני מאוד 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 מעריכה את זה. לא בצורה... עכשיו, הוא ירגיש כל פעם שהוא עושה את זה, ש... רק שנייה אחת. את מבינה מה אני אומר?
אני מבינה, אבל זה לא קורה.
זה האופציה, אבל שוב, את לא מבינה. עוד פעם, לכן שאלתי אותך. כשיש לבן אדם שאלה, אז הוא אומר, האם לעשות ככה, או, ואז בעצם נתקענו, אין לנו באמת אופציה אחרת. זאת אומרת, יש לנו עכשיו פה קיר בטון. הקיר בטון הזה קוראים לו משהו שמאוד מאוד מאוד לא נוח לנו. נתקע לנו באמצע הבית. ויש שתי אופציות. האם לנסות להזיז אותו, והוא לא יזוז, אבל ניתן בוקסים, וניתן ביתות, הוא לא יזוז. היד שלנו תכאב, הרגל שלנו תכאב, אבל הקיר לא יזוז. או לחילופין, להגיד, אוקיי, יש לנו קיר פה בבית, איך אנחנו מרעתים אותו ועושים אותו בצורה הכי הכי מפוארת שיש והכי נחמדה שיש. וזה בבחירה שלך. אם את אומרת שזו עובדה מוגמרת, אני אומר לך שאחרי שאין מה לעשות, אני לא חושב שניסית הגישה הזו, תתקני אותי אם אני טועה, להגיד לו, דודי, מוישי, יוסי, מתוק שלי, אתה יודע, בנוסח הזה, אתה יודע שאני מחוברת אליך בעבותות אהבה. אני מהבית לא יוציא אותך בשום פנים ואופן, כי אתה חלק ממני. כל מה שלא תעשה, אבל יש לי בקשה, ותדע לך שכל פעם שאתה מקיים את זה, אין לך מושג כמה נחת רוח אתה עושה לאמא שלך. ואני מברכת אותך על כל שנייה שאתה מתאפק. כי שוב, את לא יכולה לריב עם מישהו כשהמריבה הזו מלכתחילה את יודעת שהיא לא תוביל לשום מקום. את סתם עושה מעצמך צחוק, ופעם הבאה גם כשתבקשי דברים שהם ברי השגה, אז לא תצליחי לומר אותם בצורה רצינית, כי הדבר הקודם הוכח כבדיחה. מבינה מה אני אומר?
כן,
זהו, okay. זה האופציה שיש לנו, אנחנו מקבלים את זה באהבה ובשלמות, ולצד זה מבקשים מהבן להתחשב, ותדע לך בצורה חיובית, שכל פעם שאתה מתחשב, אתה עושה לי המון המון נחת רוח. את רוצה שאני אדבר איתו? אני מסכים לדבר איתו. בסדר?
בסדר.
יופי, גברתי, בשורות טובות, ולילה טוב.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תקח אש בה, פן ייקח חשוב לך, לראש אותם, לראש בן אדם, וימצאו לך מיד.
מאזינות יקרים, שעתיים קסומות חלפו להן ביה, ועוד תוכנית מדברים מהלב הגיעה לסיומה. אני מלא התנצלות על המוני מאזינים שלא הצלחתי לשוחח איתם, בעזרת השם בשבוע הבא. בינתיים, כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יעניקו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. עודה שוב לשותפיי לתוכנית המפיק המסור יצחק חן, הטכנאי המוכשר פנחס בינדר, ואחרונים חביבים לכם מאזיני היקרים, ניפגש שוב בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שני בחצות, לעוד תוכנית מרתקת, מדברים מהלב. בינתיים, שאו ברכה, שלום, והמשך לילה טוב. בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.